בוקר טוב, אנחנו בדף קוף ג' עמוד ב', והיות ואנחנו נמצאים באמצע הסוגיה, אז אנחנו נחזור טיפה על מה שנאמר קודם. התחלנו מהמשנה בעמוד הקודם, הגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו יולכנו אחריו למדי. כלומר, רק אם הוא נשבע, אז הוא צריך כדי לעשות השווה, הוא אפילו ללכת אחריו עד קצה העולם. ואז הגמרא מנסה לראות, מי התנה הזה שסובר ככה, ואומרת לא יכולה להיות לא רבי עקיבא ולא רבי טרפון. אם נסתכל על תחילת העמוד מיד אחרי הגמרא, אז דתניא גזל אחד מחמישה ואינו יודע איזה מהם, וכל אחד אומר אותי גזל, מניח גזלה ביניהם ומסתלק דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר לא, זו דרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזלה לכל אחד. כלומר, רבי עקיבא בא ואומר, אתה חייב לשלם לכל אחד ואחד, למרות שגזלת רק מאחד מהם ואתה לא יודע. ורבי טרפון אומר, ואז הגמרא שואלת רגע אחד, מה קורה? האם הוא נשבע, האם הוא לא נשבע? אז אם רבי עקיבא אפילו שהוא לא נשבע, הוא צריך ללכת אחריו עד מדי, לפי לפחות מה שיוצא מהברייתא. ואם כן, אז ואם הוא נשבע, אז אפילו לפי רבי טרפון, לא מספיק שניחנו ביניהם להסתגלב. הגמרא מנסה לתרץ שמדובר, שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא עוסקת דווקא בגזלן שנשבע, ובגזלן שלא נשבע מודה רבי עקיבא שדי בהנחת תשלום בפני כל אחד מהתופים, ואז המשנה היא כדברי רבי עקיבא, שהוא אומר שלא מספיק, לא מספיק. ואז זה שואלת הגמרא שתי קושיות שאתמול למדנו את הראשונה, אבל בואו נחזור על זה מפני ששתי הקושיות הן אחת אחרי השנייה, ואנחנו נמצאים בשורות הצרות, חמש שורות לפני סוף השורות הצרות. מה תברבונה בר יהודה? אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שלקח מאחד מחמישה ואינו יודע מאיזה מהם לקח, שמניח דמי מיקח ביניהם ומסתלק. על מה נחלקו? שגזל מאחד מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהם גזל, שרבי טרפון אומר מניח דמי גזלה ביניהם ומסתלק, ורבי עקיבא אומר אין לו תקנה עד שישלם הגזלה לכל אחד ואחד. ויסאל קדדך דאשתבא, מה לי לקח, מה לי גזל? הוא אומר ככה, הרי שבועה יכולה להיות גם בגזל וגם בפיקדון, כי זה מה שכתוב בפסוק, שאחד האפשרויות הוא שהוא הפקידו אצלו והוא אמר לא הפקדת והוא נשבע, או שהוא גזל והוא נשבע, ואז יש את הסיפור של קרן וחומש ואשם.
זה אחד מחמישה, זה הכוונה שהוא יודע שזה בטוח אחד מהם.
שבטוח אחד מהם, כן. וכל אחד מהם אומר ממני לקחת.
אם אין כזה מושג שהוא לא יודע...
לא, הרי במשנה שלנו מדובר סתם על אחד מול אחד. גזלתי ממישהו, אני צריך
לך... אתה צריך לדעת שזה בטוח אחד מהאלו.
כן, כן, שזה אחד מהאלו. וכל אחד מהם טוען, ממני לקחת וממני גזלת. עכשיו, מה רבי שמעון בן אלעזר אומר? שבמה הם נחלקו? הם נחלקו כאשר הוא לקח, כלומר, הוא עשה מקח וממכר עם מישהו, והוא לא יודע ממי. שאז, במקרה כזה... הם לא נחלקו, אלא גם לפי רבי עקיבא וגם לפי רבי טרפון, הוא מניח ביניהם ומסתלק. ומסתלק ושהם יסתדרו ביניהם. אבל אם הוא גזל, בזה הם לא נחלקו. ברגע שהוא עשה מקח וממכר מחמישה והוא לא יודע ממי, אז גם רבי עקיבא מודה לרבי טרפון שבמקרה כזה מניח ביניהם ומסתלק, היות והוא לא גזל, היות וזה התחיל בהתר. אבל אם הוא גזל, אז כן, ויסאל קדדך דאשתבא, שהבן אדם הזה נשבע, מה ההבדל אם הוא לקח או גזל? הרי הוא נשבע לשקר והוא הודע בזה. הרי אנחנו מדברים פה על מצב שהוא נשבע לשקר והוא הודע, כי מדברים על חומש ואשם, שחומש ואשם זה כשאדם הודה ורוצה לחפר על החטאת שלו, שהחטאת מחפרת. זה שאלה אחת, כי אם הוא נשבע, מה ההבדל ביניהם? ועוד מטיב רבה, כלומר רבה שואל עוד שאלה, מעשה בחסיד אחד שלקח משני בני אדם ולא היה יודע מאיזה מהם לקח, הוא בא לפני רבי טרפון לשאול אותו מה לעשות. הוא לקח משניים, כן? במקרה הזה אין הבדל בין חמישה לבין שניים, מפני שהחמישה זה רק סתם אינדיקציה כמותית. אמר לו, הנח דמי מקחר ביניהם והסתלק. בא לפני רבי עקיבא ואמר לו, אין לך תקנה שתשלם לכל אחד ואחד. אוקיי? אז מדובר באיזשהו חסיד, תכף נראה מי זה החסיד הזה. ויסאל קדדך דמשתבא. חסיד, מי משתבא בשקרה? כלומר, אם אתה בא ואתה אומר שמחלוקת בין רבי עקיבא ורבי טרפון הוא במקרה שהוא נשבע, שרבי טרפון אומר מניח ביניהם ונסתלק, ורבי עקיבא אומר שלא, ואנחנו רואים פה שיש מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי טרפון, מפני שהוא בא לרבי טרפון הוא אמר לו א', ובא לרבי עקיבא ואמר לו ב'. אז האם חסיד יעלה בדעתך שחסיד נשבע לשקר? כלומר, זה צריך להיות במצב שעוד לפני שהוא נשבע. אז איך אתה מניח שלפני שהוא נשבע, כולם מודים שיניח ביניהם ויסתלק, שזו הייתה ההנחה כרגע של המשנה. וכי תימה דמשתבא ועד הרב וחסיד? כלומר, בוא נגיד שהוא נשבע כשהיה סתם בן אדם, ואחר כך הוא פתאום חזר בתשובה ונהיה חסיד. והכל אחד דאמרינן מעשה בחסיד אחד, או רבי יהודה בן בבא, או רבי יהודה ברבי אלי, ורבי יהודה בן בבא ורבי יהודה ברבי אלי חסידים דמעיקר אהבו. כלומר, הוא אומר, ברגע שהגמרא מדברת על חסיד, מעשה בחסיד אחד, זה אחד מהשניים האלה. עכשיו, השניים האלה, שניהם, אף פעם לא היו רשעים, אף פעם לא היו, כלומר, הם היו חסידים משחר ימי נעוריהם. אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד לי, לנסות לתרץ שכשהוא נשבע, הוא היה לא בסדר, ואחר כך הוא חזר בתשובה? אוקיי, אלא לעולם רבי טרפוני. ומודה רבי טרפון אחד להשתבע, כלומר שברגע שנשבע הגדלן, הוא חייב לשלם לכל אחד מטוביו. עכשיו, בוא נסתכל, כלומר, באה הגמרא ואומרת, איפה זה? רגע, אם זה בדף הזה או בדף האחר? לא, זה לא פה. אוקיי. כלומר, מה הגמרא אומרת? מדובר פה ברבי טרפון. מעמידים את המשנה כמו רבי טרפון. ורבי טרפון, ורבי טרפון אומר, שברגע שהוא נשבע, הוא צריך לשלם כל אחד מטוביו. כלומר, המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי טרפון היא כשלא נשבע.
הוא נשבע שמה?
שהוא נשבע לשקר. שהוא לא גזל.
שהוא לא גזל?
כן.
ואם הוא נשבע
שהוא לא גזל, ואחר כך הוא מודה שהוא כן גזל, והוא רוצה לחפר על עצמו, אז הוא צריך לשלם קרן וחומש ואשם. ומה שקורה כאן, במקרה שהוא נשבע, גם רבי טרפון מודה שהוא צריך לשלם לכל אחד ואחד. כמו רבי עקיבא. המחלוקת ביניהם היא אם הוא לא נשבע. שלפי רבי טרפון יניח ביניהם ויסתלק, ולפי רבי עקיבא הוא צריך לשלם מכל אחד ואחד. ואנחנו ראינו למשל בשאלה השנייה של רבי שמעון, שהוא מדבר על המעשה בחסיד אחד, שברור לנו שהוא לא נשבע. ובכל זאת אנחנו רואים את המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי טרפון. אוקיי? אז עכשיו, הוא מודה רבי טרפון איך הדי השתבע שמשלם. שואלת הגמרא, מה איתה, מה? מה הסיבה של רבי טרפון שהוא אומר שברגע שהוא נשבע הוא צריך לשלם? דאמר קרא לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. הלשון לאשר הוא לא יתננו אומר שהוא צריך לתת דווקא לידי הנגזל, וברגע שהוא לא יודע מי הנגזל הוא צריך לתת את זה לכל אחד מהם, כשברוך שאז הוא ייתן את זה לידי הנגזל עצמו. ורבי עקיבא, כי לאשר הוא לא כתוב רק אחרי שהוא נשבע. הפסוק הזה מדבר רק לאחרר שבועה. לפני שבועה, הפסוק הזה לא, לא, לא דן. אז הגמרא מנסה להסביר למה רבי עקיבא מחייב גזלן, גם שהוא לא נשבע, לתת לכל אחד ואחד, ורבי עקיבא, אף על גב דלא משתבא כניס. כלומר, ברגע שאתה, היות ועשית את זה באיסור, בגזל, אז אתה קיבלת קנס שאתה צריך לשלם לכל אחד ואחד. שואלת הגמרא ורבי טרפון, מיכדי אחד משתבע לא סגיה דלא הודה? כלומר, האם במקרה כזה, לפי רבי טרפון, ברגע שהוא לא נשבע, מי איירה ונשבע, מדוע המשנה נותנת את הנושא שנשבע אפילו בלא שבועה נמי? כלומר, לרבי טרפון שהוא אומר שאם הוא לא נשבע מניח ביניהם ומסתלק, אז למה המשנה מדברת? הרי המשנה אמרנו שבמשנה כתוב שהגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לא יולכנו אחריו. למה הגמרא צריכה לבוא ולהגיד ונשבע לו אפילו שלא נשבע? כי אנחנו רואים שלפי רבי עקיבא יש כנס. אוקיי? רגע, עוד פעם, כבר רבי טרפון, מכדיך עדי נשבע לא סגיא דלהודה, כיוון שגם במקום שנשבע גזלן לשקר, לא די בכך, אלא אם כן נודע בסוף. כלומר, הוא לא מתחייב בחיוב המיוחד של השווה, כי לומדים את זה מאשר הוא יתננו, אלא אם כן הוא הודע בסוף שהוא חייב ממון לנגזל. אז למה המשנה נוקטת את הדין שהגזל נשמע אפילו בלא שבוע נמי, גם כן מחייב רבי טרפון במידה ומודה הגזלן, אם הוא מודה, אז כנראה שרבי טרפון גם כן מחייב אותו לשוב ולהתחפר ולהביא את התשלום לדיני הנגזל. מאיפה אנחנו יודעים? רגע, דטניה, כלומר, הנה אנחנו לוקחים את הראיה, דטניה, מודה רבי טרפון בי אומר לי שניים, גזלתי אחד מכם מנה, ואני יודע לאיזה מכם נותן לזה מנה ולזה מנה. כלומר, יש ברייטה שמביאה את דברי רבי טרפון עצמו, שאומר שגם כשהוא לא נשבע, אבל אם הוא מודה, והוא אפילו בא ביוזמתו ואומר לי שניים, חבר'ה, אני גזלתי מכם, אני לא יודע ממי גזלתי, אז הוא צריך להחזיר לשניהם. מסתבר שגם כשהוא לא נשבע, הוא צריך להחזיר, צריך להחזיר לבן אדם. אז למה המשנה, יוד והמשנה, אנחנו אומרים שהיא לפי רבי טרפון, למה רק כתוב שנשבע, אז יוליכנו אחריו אפילו עד מדי? הרי גם שהוא לא נשבע, לפי זה, אם הוא הודע, הוא צריך להחזיר לכל אחד, צריך להחזיר. יכול להיות, אני לא יודע. לא יודע. לא יודע, את האמת. אם הוא גזל משני אנשים, זה הברייתא שמביאים עכשיו, והוא גזל משני אנשים, ובשני אנשים הוא אמר, אני מודה שאני גזלתי ממישהו מכם, אפילו אם הוא לא נשבע, ואני לא יודע ממי, אז הוא חייב להחזיר לשניהם. אוקיי? כן, אז למה המשנה שלנו צריכה להתייחס דווקא למקרה שנשבע, שהמשנה תתייחס גם למקרה שהוא לא נשבע, כי הרי גם טרפון מודה שאם הוא הודע ואמר גזלתי מאחד משניכם, הוא צריך להחזיר לשניהם. אומרת הגמרא שכבר הודע בפני עצמו, כלומר הואיל והוא מודה מעצמו ורצונו לצאת ידי שמיים, אף על פי שבדין לא מחייבים אותו. בוא נסתכל ברש"י הראשון בעמוד כ"ד עמוד א', שכבר הודע מפי עצמו, הוא בא לצאת ידי שמיים, ואף על גב דבי דינה לא מצי מחי ולי, אלא מניח לפניהם. כלומר, זה מה שנקרא מבחינת הדין. מי הוא ידי עונש אינו יוצא עד שישלם לשניהם, דעליו לבעלי מדרי. כלומר, אם הוא הודע והוא רוצה לצאת גם ידי שמיים, ולא רק מבחינת הדין עצמו. אוקיי? אז הרי גם רבי טרפון, ואם כן השאלה נשאלת השאלה עדיין המשנה, אם אתה אומר שהיא לפי רבי טרפון, למה כתוב נשבע? למה? אלא אמר רבא. כלומר, בא רבא ומתרץ תרוץ אחר. בואו נסתכל על רש"י. אלא אמר רבא, מתניתין דברי הקולי. כלומר, עכשיו הגמרא מעמידה, ואני רוצה פה תקף לתת הבדל סמנטי. לפי גרסת רש"י, ותכף אנחנו נראה גם את תוספות, לפי גרסת רש"י כתוב אלא אמר רבא. לפי גרסת תוספות אמר רבא, בלי אלא. מה ההבדל אם אני אומר אלא אמר רבא לבין אומר אמר רבא? עכשיו, כשאומר אמר רבא, זה תירוץ על השאלה הקודמת. כלומר, לא קיבלתי את השאלה הקודמת, אני מתרץ אותה. אני אומר, הנה, עדיין המשנה תהיה כמו רבי טרפון, תכף אנחנו נראה את זה בתוספות, ו... בוא נראה איך הוא מסביר כדי שלא תהיה שאלה. לפי דברי רש"י שאומר אלא אמר רבא, סימן שהשאלה מתקבלת, ואי אפשר להעמיד את המשנה הזאת כדברי רבי טרפון, ולכן אני צריך לתת הסבר אחר. לא, אני צריך לתת הסבר אחר. ההסבר האחר לפי רש"י, שזה לפי כולם, גם לפי רבי עקיבא וגם לפי טרפון. הנה, בוא נראה מה רש"י אומר. אלא אמר רבא, מתניתין דברי הקולי, ולא דמיה לאין יודע. דעתם בן נשבע בן לא נשבע הוא, דפלג רבי טרפון ורבי עקיבא לעניין דינה. דרבי טרפון לא מחייב להחזיר לידי הנגזל, ורבי עקיבא מחייב, אף על גב דלא נשבע. כלומר, המחלוקת שלהם היא גם בנשבע וגם בלא נשבע. והי דפרחת ליל וי רבי עקיבא אף על גב דלא ישתבע, לב פרחי. דעתם דינו דאף על גב דלא נשתבע, דיחזיר כל אחד ואחד, שהרי אין יודע למי גזל, ולא נפיק ידי שמיים כלל. אבל לך במתניתין דידע למן גזל, ומודי למשת הודעה, דמזומן הוא להשיב הווה גבי כפיקדון, אי לכך נשבע תחילה קודם הודעה אף על גב כול. הוא אומר, יש הבדל. בברייתא שראינו את המחלוקת בין רבי טרפון לרבי עקיבא, הוא לא יודע ממי הוא גזל. הוא לא יודע ממי הוא גזל, אז סיפור הוא שונה. במשנה הוא יודע בדיוק ממי הוא גזל, ואם הוא יודע ממי הוא גזל, אז ברור שהוא צריך להחזיר לו לדברי כולם. בוא נסתכל בתוספות. עכשיו, התוספות הוא אלא מה רב, אבל לקראת הסוף, אני יודע, זה 8-9 שורות, לפני, ממש בסוף ליקוטי רשי, טיפה לפני סוף ליקוטי רשי, כתוב, אלא ודאי מאירי שהודה שלא בפניו, כי תוספות מתפלפל פה, אם הוא הודה בפניו, אז מה הבעיה? אלא הוא אומר שהודה שלא בפניו, כלומר, הוא נמצא במדי, אני לא יודע איפה, והוא הודה, אלא בפני עדים, הוא הודה בפני עדים, ואשתא אתי שפיר, דלא מיתוק ומתניתן כרבי עקיבא, דלא מהדר ממונה למראה, כיוון דלא נתן ביד בדין. כלומר, היות והוא לא נתן ביד בדין, אז הוא לא החזיר, לא מוגדר כמחזיר את הממון לבעליו. והוא מתייחס גם למה שפרש הקונטרס, ולפי מה שפרש בקונטרס אלא אמר רבא, כלומר, אנחנו רואים שבמקרה הזה אלא אמר רבא, שהוא ממית המשנה במצב שונה ממה שחשבנו עד עכשיו, התישה פיר דרבא לא בא לתרץ פירך, אלא תמה דמתנית אם מפרש בגייב נעמצי לוק מבין כרבי עקיבא ובין כרבי טרפון. כלומר, לפי התוספות, אנחנו מדברים על עדיין המצב שבו המשנה היא כמו רבי טרפון, ולפי רשי אנחנו מדברים על מצב שהמשנה יכולה להיות גם לפי רבי עקיבא וגם לפי רבי טרפון, אבל בוא נראה מה אמר רבא, כי אנחנו כל הזמן אומרים אלא אמר רבא או אמר רבא, ואנחנו מתייחסים להבדל בין אלא לבין לא. אלא אמר רבא, נלך לפי רשי, שאני מתניתין כיוון דידע למען גזלי, כיוון דאפשר להדור עם המונה למראה, הוולה כמן דאמר לי, יהיו לי בידך, הלכך נשבע, אף על גב דקאמר לי, יהיו לי בידך, כיוון דבאי כפרה, לא סגי אדמטה לידי. הלא השתבע, אבל אם הוא לא נשבע, הווה גבי פיקדון, עד דעתי ושקי לי. הוא בא ואומר כזה דבר. ברגע שהוא הודה, אז זה נחשב כאילו הנגזל הפקיד את הכסף בידי הגזלן. היות והוא הודע והוא רוצה להתכפר, אז זה נחשב כמו פיקדון עד אותו רגע שהכסף יוחזר בפועל לידי הנגזל. כן? כי היות והוא הודע והוא חזר בתשובה והוא כבר לא רוצה לגזול, אז זה נחשב כמו פיקדון. עכשיו, אם הוא לא נשבע, אז מספיק בזה ככה. סימן, זה מהווה סוג של החזרה שהופכת להיות לפיקדון של הנגזל בידי הגזלן. ולכן זה מספיק. ולכן, אם הוא לא נשבע, אני לא חייב ללכת ולהחזיר לו את זה פיזית. אבל אם הוא נשבע, שבמקרה כזה לא מספיק שזה יהיה כפיקדון, אלא הוא צריך כפרה ממש, ויודע הפסוק אמר בנושא של נשבע ובנושא של כפרה שעד שיחזיר לו ממש, במקרה כזה הוא צריך להחזיר לו ממש. לכן המשנה עושה את ההבדל בין נשבע ללא נשבע.
נשבע להודעה. בשני מעשים שונים.
לא, בשני המקרים הייתה הודעה בסוף.
כן, אבל בהתחלה, לפי הודעה, זה כאילו כבר הפיקדון אצלי, אני כבר הודעתי לה, אני אחזיר לך מחר.
נכון, אבל כלומר, אני מודה בכך ואני מודה בפני עדים שיש לך כסף. יש לך כסף אצלי. לא משנה שהוא הגיע אליי בדרכים לא ישרות.
נשבע כפרה יד שיחזיר בפועל.
כי הוא צריך כפרה. הוא צריך את הסיפור של, גם של הקורבן כדי לחפר, והכפרה לצאת ידי שמיים, זה רק עד...
אז יש לך מה חוק בטלפון ורבקיבה לא?
בבקשה? אז זה לפי שניהם. לפי דברי רשי זה לפי שניהם. אוקיי. עכשיו... שנינו במשנה לא ייתן לא לבנו ולא לשלוחו. ככה כתוב במשנה. הגוזל חברו שווה פרוטה נשבע לו לא ייתן לא לבנו ולא לשלוחו, אבל נותן לשלח בית דין. אוקיי? זה המשנה אומרת. לא ייתן לא לבנו ולא לשלוחו. איתמר, יש מחלוקת אמוראים, שליח שעשאו בעדים. רב חסדא אמר, הוי שליח. רבא אמר, לא הווה שליח. שליח שעשהו בעדים, בוא נסתכל ברשי, שליח שעשהו בעדים, ראובן, שיש לו מעוד ביד שמעון, ומינה שליח בעדים לקבלה ממנו ונתנם לו. כלומר, ראובן, יש לו מעוד ביד שמעון, כלומר, יש לו מעוד אצל שמעון, והוא מינה שליח, והוא מינה שליח בעדים. האם זה נחשב לשליח או שזה לא נחשב לשליח? למה המשמעות? מה נפקא מינה? אז נסתכל, הווה שליח, זה רש"י אומר מיד את הנפקא מינה.
זה שצריך לקבל את הכסף.
אוקיי? הווה שליח. מה המשמעות של אם הוא נקרא שליח או לא נקרא שליח? ואם נאנסו בדרך, פטור בעל הבית שנתנם לו. כלומר, אם הוא נחשב שליח, ואם זה שהפקידו אצלו נתן את זה לשליח ונאנסו בדרך, האם זה שהפיקדון היה אצלו פטור או חייב? אם זה נחשב לשליח אז הוא חייב, פטור, ואם הוא לא נחשב לשליח אז הוא חייב. בואו נראה מה המשמעות. מה טעמי הדעות? רב חסדא אמר, הוה שליח, דלהך איתך ואוק מבעדים, דליק וברשותי. כלומר, למה הוא טרח והוא עשה את השליחות האלה בעדים? כדי שברגע שזה יגיע, זה נחשב לרשותו, שליחו של אדם כמותו, ואז אם זה מגיע לידי השליח, זה מגיע אליו. ורבא אמר, לא הוה שליח. החיקה אמר, אי נשמעם נאו, אי סמך צמוך, אי בית לשדור בידי, שדר בידי. כלומר, הוא בא ואומר, זה שאני עשיתי אותו שליח, זה לא כדי שהוא יהיה כמוני לקבל, אלא זה מסר שהוא מעביר לשני, תשמע, אני סומך עליו. אתה רוצה לשלוח אותו? אתה רוצה לשלוח את הכסף איתו? שלח. אתה לא רוצה, אל תשלח. כלומר, אבל זו החלטה שלך, ואז זה אומר שאם הוא שלח את הכסף, אז זה כאילו שהוא מינה, זה שהפיקדון היה אצלו, מינה אותו שליח. הוא רק ממליץ. הוא על תקן של ממליץ, אלה דברי רבה. אפילו בעדים, כן. אפילו שהוא עשה את זה בעדים, הוא לא התכוון למנות אותו לשליח שלו, אלא הוא התכוון...
זה...
לא, בסדר. אני מסכים איתך שזה קצת נראה מוזר, אבל אוקיי. אוקיי, הגמרא רוצה להביא עכשיו ראיה לאחד הצדדים. תנן, השואל את הפרה. מישהו שואל פרה ושלחה ביד בנו של המשאיל, ביד עבדו, ביד שלוחו, או ששלחה ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו של השואל, ומתה, כלומר, המתה פרה בדרך לפני שהגיע למשאיל כמובן, פטור, הוא לא צריך לשלם על האונס.
גם
מבני בנו ועבדו או שלוחו, כן.
של השואל.
של המשאיל.
פה מדובר גם של המשאיל?
גם של המשאיל וגם של השואל. הנה, ראית?
השואל,
ושלחה ביד בנו עבדו או שלוחו, או ביד בנו עבדו או שלוחו של שואל.
זאת אומרת של שניהם.
לא משנה אם זה של המשאיל או של השואל.
למה הוא פטור?
תכף נראה, הגמרא מנסה לברר ולראות האם אני יכול להעמיד את זה כאחד מבעלי המחלוקת, כרבא או כרב חסדא. היי שלוחו, שלוחו של השואל, איך ידעמי? כלומר, אם אני מדבר על שלוחו של השואל, איך ידעמי? אי דלא עשה בעדים מנה יד אינן. כלומר, אם הוא לא עשה בעדים, איפה אנחנו יודעים שהוא שליח שלו? אלא, בעל כוח אנחנו מוכרח להגיד, זה עשה בעדים. הוא קטן ידי פטור, קשיה לרב חסדא, הרי רב חסדא אמר ששליח שעשהו בעדים, כן נחשב את השליחות. מה זה משנה אם זה שואל או שזה כסף? מה זה משנה?
שם מי שעשה זה מי שצריך לקבל, פה עשה מי שצריך לתת. זה שני דברים שונים. כך אני מבין. פה מדובר...
כן.
ושם רב חסדא המקרה הוא שונה. שמי שעשה לפי רש"י, מי שעשה את השליחים זה זה שצריך לקבל, זה המשאיל כאילו. זה לא אותו מקרה. ככה ההבנה שלי.
הפרה מתה בדרך? כן. מי שמגיע. כן. אז מה זה משנה אם זה שליח או ש...
כן, אבל מה המשמעות?
אפילו זה לא שליח, אפילו מעצמו. אני ביקשתי משהו, לפני שאני החסרתי, הפרה מתה, אני חייב, לא פתור.
לא, אבל אם אני נתתי לך את הפרה,
ואני
שלחתי שליח,
מיוחד
לקחת.
לא, אנחנו מדברים...
זה נכון, זה מה
שאני אסכים. רגע. לא, לא, אנחנו... אולי ההסבר של הברייתא, המשנה הזאת, לא היה ברור. מי ששילח זה המשאיל השואל. כלומר, אני שאלתי ממך פרה, ואתה עכשיו שולח לי אותה. היא עוד לא הגיעה אליי פיזית. אני עוד לא השואל. עכשיו, אפילו אם שלחת אותה ביד בנו עבדו שלוחו, ביד בנך עבדך ושלוחך, פטור. גם אם שלחת אותה ביד בני, עבדי או שלוחי, אני פטור.
השואל והמשיל, לא משנה.
לא משנה, אבל הפרה היא כרגע בדרך מהמשאיל לשואל.
מהשואל
למשאיל. לא, מהמשאיל לשואל. אוקיי? מהמשאיל לשואל. לא כמו שאתה חשבת מהשואל למשאיל, כי אז השאלה שלך מצוינת. אלא הפרה היא בדרך מהמשאיל לשואל, עוד לא הגיע לשואל לידיים שלו עצמו. אוקיי? כן. ובכל זאת אנחנו אומרים שפטור, למרות שאני מיניתי שליח, אני השואל, מיניתי שליח, ואמור היה להיות מצב שברגע שזה הגיע לשליח, זה כאילו שזה הגיע אליי ואני צריך להיות חייב באונסים. אוקיי, קשה לרב חיסדא, שרב חיסדא אמר שנקרא שליח, שליח שעשה עובדים נקרא שליח. אומרת הגמרא, כדי אמר רב חיסדא, בשכירו ולכיתו, כלומר זה מישהו שהוא שכיר שלו, או מישהו שעוזר לו ללקט לכיתו, רש"י אומר, שלקטו אצלו לדור עמו בביתו לצוותא באלמא, לשון מורי. כלומר, וזה אחד. כלומר, זה מישהו שאני אימצתי אותו שישן אצלי, שיהיה אצלי, ואולי יעזור לי בכל מיני עבודות. או שכירו, כלומר, נזכר איתו ליום ולחודש ולשנה ולשבת, זה משהו אחד. לשנחרינה, לקיתו, לוקט תבועתו, כלומר, הוא עוזר לו בעבודות. בקיצור, הכוונה היא לא לשליח, אלא למישהו שהוא העובד שלי. והיות והוא העובד שלי ולא מיניתי אותו לשליח בעדים, אז הוא לא נחשב לי לשליח, אוקיי? אפילו אם זה מישהו...
אני מיניתי אותו לתפקיד הזה במיוחד.
כן.
זאת הבעיה.
לא, הבעיה היא...
נכון, שלא מיניתי אותו בעדים לעשות את השליחות הזאת. הוא עושה לי כל מיני שליחויות, כל מיני דברים, והוא בא והוא מכיר אותו. כן.
לא, אבל הקטע פה
שאין עדים. לא. כן, כן, אחרי, אם היה ממנה לשליחות הספציפית הזאת בעדים, אז הוא כן היה שליח. ואז הוא כן היה חייב. אוקיי. החנמי בשכירו ולכיתו. טוב, מנסה כבר להביא ראיה אחרת, מהמשנה שלנו כמובן. תנן לא ייתן לא לבנו ולא לשלוחו. היי שלוחו, כלומר לא לבנו ולא לשלוחו של מי? של היי שלוחו, איך ידמי. אי דלא עשהו בעדים, מנה ידינן. שוב, אנחנו חוזרים על השאלה הזאת. אלא לאו דעשהו בעדים, כלומר שהוא עשה את השליח בעדים, והיות והוא עשה אותו בעדים, ובכל זאת הוא לא ייתן בידו, סימן ששליח שעשהו בעדים לא אוהב שליח, שוב קושיה לרב חיסדא. אז מתרצת הגמרא, כמובן, תרגמה רב חיסדא, בשכירו לכיתו, כלומר זה במקרה שהוא היה שכירו לכיתו, כמו שאמרנו מקודם. אבל מקשה הגמרא, אבל שליח שעשהו בעדים מהי? כלומר, מה מקרה כזה? אחי נמי דה ושליח. עד את אני סיפה, אבל נותנו לשליח בדין. כלומר, בספר כתוב, אנחנו אמרנו שלא ייתן לא לבנו ולא לעבדו ולא לשלוחו, אבל נותן לשליח בדין. לפלוג וליתני בדידי. שליח שעשהו בעדים, אחי נמי, היה לו ללמוד שליח שעשהו בעדים, אחי נמי, דה ושליח. כלומר, היית צריך לבוא ולהגיד, שליח בדין, הוא יכול לתת, אבל גם שליח שעשהו בעדים הוא יכול לתת. למה אתה לא כתבת במשנה ששליח שעשהו בעדים הוא יכול לתת לו? אם אתה בא ואתה אומר... שליח בעדים זה שליח שבדין עשה. כלומר, אני ביקשתי מבדין, או שאני עשיתי את השליחות בפני בדין. כלומר, קבעתי, הלכתי לבדין ואמרתי לבדין, ובדין רשם את זה לעצמו, או פרסם את זה שאני עשיתי אותו שליח. זה נקרא שליח בדין. כן, כי זה בדין. סליחה, זה לא המחלה שלי לריק אינגלטון, כן? כי עושים לפעמים שליח באמצעות בית דין. זה חלק מהדברים שבית דין עושה. אוקיי. איפה אנחנו? ברח לי ה... ברח לי מה זה? לא, לא, אני צריך להסתכל פה. לפנוק בניתם ידי, בסדר. אמרי, אני פשוט לא בדף הנכון, אמרי, זה לא פסיק עלי. כלומר, יש דברים שאתה אומר את זה, את הכלל הזה, הוא מתייחס לכל המצבים האפשריים, ושיש דברים שאתה אומר אותם, זה מתייחס רק לחלק מהמצבים. למה? שליח בית דין דלא שנעשה או נגזל ולא שנעשה או גזלן, הווה שליח. היות ואנחנו רואים ששליח בדין לא משנה מי עשה את השליח, מי בא לבדין כדי לעשות את השליח, האם הנגזל או הגזלן, לכן, אבל יתנו לפני שליח בדין. פסיק עלי, כלומר, במקרה כזה, בכל מקרה, זה נחשב שליח בדין ואני אתן לו. שליח שעשהו בעדים, דחי עשהו נגזל, אבי, הוא דאבי שליח. עשהו גזלן לא אבי שליח, לא פסיק עלי. כלומר, זה ברור שאם הגזלן עשה שליח ואמר, אז בשני מקרים שונים, לכן הוא מביא רק את הנושא של שליח בדין, ולא מביא את הנושא של שליח שעשהו בעדים, אבל נכון ששליח שעשהו בעדים הנגזל, זה נחשב לשליח, וזה בסדר. ולדאפוק מה היתנה, כלומר, זה להוציא מהתנה הזה, דתניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, שליח בדין שעשהו הנגזל, שליח בדין שעשהו הנגזל ולא עשהו גזלן, עשהו גזלן ושלח עליו ונטל את שלו מידו, אז הרי הגזלן הוא פטור. כלומר, לפי רבי שמעון בן אלעזר, יש הבדל בין שליח בדין שעשהו גזלן לבין שליח בדין שעשהו הנגזל, ולכן זה גם המקרה של רבי שמעון בן אלעזר, זה היה לא פסיק עליו, ואז השאלה הייתה עומדת בעינה, כי זה לא פסיק עליו וזה לא פסיק עליו, אז זה ברור שבמשנה שלנו היא מתייחסת לא לפי רבי שמעון בן אלעזר, מפני ששליח בדין לא משנה מי עשה אותו, הנגזל או הגזלן, זה נחשב לשליח בדין, ואפשר לשלח בידי שליח בדין. טוב, אוקיי. עכשיו, הגמרא מביאה עוד המורים שסוברים כמו רב חיסדא, רבי יוחנן ורבי אלעזר, דאמרי תרוויו שליח שעשהו בעדים, הווה שליח. ואם תאמר משנתנו, שמשנתנו מסתבר שאין הדין כך כי ולא ביד שליח, בממציא לא שליח. דאמר לי, איד לי זוז לגבי פלניה, ולא כמשדר לו, התחזי לי דין מהינו שהוא דלא משכח לשידור אלי, כלומר, אפשרות אחת הוא שוב, שהוא בא והוא אמר, למה לא על ידי שלוחו, משהו בסגנון הזה, שהוא אמר, בוא תלך לפני הגזלן ותבוא ותגיד לו, תשמע, אני הנגזל רוצה לקבל את הכסף, ולאפשר לו לתת את הכסף, אבל הוא לא עשה אותו ממש שליח, אלא רק הוא עשה אותו כדי לנסות ולבדוק אם הגזלן בכלל מוכן להחזיר את הכסף. אינמי, כדי... ולכן זה לא נחשב, ולכן לא ייתן בידו, כן? לא ייתן בידו. המשנה לא קובעת מה קרה אם הוא נתן, וקרה להם משהו בדרך, הגמרא קובעת, לא, המשנה קובעת לא ייתן בידו. אינמי כדי רב חיסדא בסליחו, בסחירו ולקיתו, מה שאמרנו מקודם, שזה מישהו שעושה לו כל מיני דברים קטנים, אבל לא שליחות הספציפית הזאת. אוקיי. אמר רב יהודה אמר שמואל, אין משלחים מאוד בדיוקני. בוא נסתכל ברש"י הראשון, בדיוקני מסר לו בעל הפיקדון לשליח סימנים וכתב לו חותמו באיגרת ומסרה לו ואמר לו לך ויתראה לי פלוני ויתן לך מעות שיש לי בידו. כלומר, אם יש לו סימן מיוחד במקרה כזה, אז בכל זאת הוא אמר לשליח לך תספר לזה שהמעות נמצאת בידו את הסיפור הזה. יש כאלה שאומרים שבדיוקני זה לוקחים איזשהו עץ כזה וחותכים אותו לשניים, ואחד נמצא אצל השני ואחד אצלו, ואז אם הוא מביא את זה ורק אם זה מתאים, סימן שזה באמת...
זה סוג של
שהוא יכול להרגיש יותר נוח שבאמת הוא בא מצד הבן אדם הזה, אבל עדיין הוא אומר שאין שולחים, כן? לא יודע, בוא נראה הלאה. בדיוקני, ואפילו עדים חתומים עליה, כלומר להעיד שהוא אכן של שמעון. וכך הדין, כי אפילו באופן זה אין כוונת שמעון לעשות את השליח לשליח גמור, אלא בכוונתו רק להמציא לחברו שליח שיוכל לשלוח בידו המעות. שוב, השאלה היא כמו המחלוקת של רב חיסדא ורבא, כלומר האם זה שהוא עשה אותו שליח, הוא עשה אותו שליח גמור, שברגע שזה מגיע לשליח כאילו זה הגיע אליו, או שהוא בא ואמר, אני סומך על הבן אדם הזה, אתה רוצה... תן לו, אתה לא רוצה, אל תיתן לו. כלומר, בסדר, שזה הסימן. אפילו במקרה כזה, עדיין זה לא נחשב, השאלה אם הוא עשה אותו שליח גמור או לא. והם טוענים שלא. ורבי יוחנן אמר, עדים חתומים עליה משלחים. כלומר, אם עדים חתומים על הדיוקני הזה, אז כן משלחים. יכולים לשלוח את המעות בידו, כי נפטרים בכך מאחריותם. למה? כיוון שטרח בעל המעות לחתים עדים על הדיוקני שמסר ביד השליח, יש להניח שהוא התכוון ממש לעשות אותו לשלוחו, ואנחנו יודעים שברגע שזה הגיע לשלוחו, כאילו שזה הגיע לידיו. אמרי לשמואל, מה התקנת? כלומר, מה עושה בן אדם שרוצה כן לשלוח שליח ולהביא מעות מידי חברו? כלומר, במקרה הזה יוצא שלפי, איך קוראים לו? רבי יהודה בשם שמואל, כלומר, לפי שמואל יוצא שאין שום תקנה שהוא יהיה שליח ממש, שהוא יכול למסור לו את המעות ויגיד, זהו, זה יצא מרשותי ועבר לרשות השני ואני לא חייב לזה כלום. מה התקנת? אומר, כי אבא דרבי אבא ומסיק זוזי בדרבי יוסף בר חמה, כלומר, לרב אבא היו מאוד בידי יוסף בר חמה, אמר לי לרב ספרה, בהדה דעתית, הייתי נוניה לי, כלומר, שאתה צריך ללכת למקום שבו נמצא רב יוסף בר חמה, בוא תתן לנו, תיקח כבר את המאות ותיתן לי, כי אז הלהתם, אמר לרב אברי, מי כתב לך התקבלתי? האם הוא כתב לך רבי אבא שובר קבלה שקיבלתי את המאות? אם הוא היה כותב כאילו, אז זה היה נחשב, כלומר שהוא צריך לכתוב שובר שהוא קיבל את המאות, אמר לי, לא. הוא אמר לי, לא, לא כתב לי. אז הוא השיב לו, יחי זיל ברישה, ויכתוב לך, התקבלתי, כלומר, אתה רוצה, תחזור אליו שוב, כנראה שהוא היה הולך במסלול הזה די הרבה, הוא אומר, תחזור, ואז תיקח שובר מרבבא שהוא כתב, התקבלתי, ואז אם אני אקבל שובר שכתוב, התקבלתי, אז אני מוכן, כי אז באמת הכוונה היא שהוא יהיה שליח. לבסוף, הוא נמלח רבה, ואמר לי, היא כתב לך נמי התקבלתי, לאו כלום. כלומר, אפילו אם יכתוב לך התקבלתי, זה לא כלום. דילמה, הדעת היא צ'חי רב אבא. למה? הוא כבר מתחילים קונספירציות מסתובבות פה. למה? הוא אומר, בסדר, הוא כתב לך התקבלתי, עד שאתה תגיע אליי, הוא היה בן אדם זקן רבי אבא כנראה, הוא עלול למות. ברגע שבן אדם מת, הסליחות נפסקת. כלומר, אני עשיתי שליח. מישהו עשה שליח. לעשות משהו, ולפני שהשליח סיים את שליחותו, לפני שהוא הגיע למקום השליחות שלו, נניח, המשלח מת, אז כנראה שהשליחות בטלה, והשליחות הוא של בן אדם חי. ונפלו זוזה כמי יתמי. אוקיי?
הוא הלך לקבל קבלה שהוא קיבל את הכסף? לא הבנתי, מה זה?
כן, שהוא ייתן לו כסף, הוא ייתן לו שובר שהתקבלתי, ואז את השובר שהתקבלתי הוא ימסור לרבי אבא, ורב אבא ייתן לו את המעות. ואז לרבבא יש אישור שהוא קיבל את המעות, לא משנה שזה על ידי שליח. ואז הוא אומר, אבל יכול להיות מצב שבו הוא ימות בדרך והשליחות יתבטל, ואז מה קורה? הוא ייתן לו קבלה, התקבלתי, הוא ייתן לו את הכסף, ברגע שהוא מת, יבוא היתומים שהם צריכים לרשת, ויתבעו אותו. יגידו לו, זה שכתבת התקבלתי יופי, אבל זה הוא מת, השליחות בטלה. כאילו, שוב, בהנחה ש...
אני רוצה להגיד שאלון הוא מקרה באופן פחד שאני מופיע, שבן אדם נתן ניפוי כוח למישהו, והוא בא להוציא כסף, ועד שהוא הוציא את הכסף, הבן אדם בינתיים מת.
כן, כן, יש מקרה, מניח שזה מקרה שיכול להיות, כן?
אתה לא
ידעו,
אבל
זה סיפור.
לא
יודעים, זה משהו אחר.
עכשיו, זה בנקלומי.
לא, בנקלומי לא מת,
האיש מת. והתקבלתי דרבי אבא, לאו כלום, כלומר ברגע שהתבטלה השליחות. אמר לי, ואלה מה התקנת? אמר לו, בסדר, אז איך כן? איך כן? אז איך בכל זאת כן? זיל נקנינו לך אגב ערעה. כלומר, ואת כתוב לנו התקבלתי. כלומר, הוא יעשה קניין אגב שהוא יקנה לו את המעות, שבקניין אגב אפשר לקנות את המעות גם אם הן לא נמצאות באותו מקום. ואז כאילו המעות יהיו קנויות לאותו שליח, ואז שליח יכתוב לא התקבלתי, ואז הכל יסתדר. כי הדר אף פאפה ומסיק תרסה אלף זוזה בי חוזאי, כלומר והקנינו נעלה לרב שמואל בר אבא, אגב אסיפה דבייטה. אסיפה דבייטה זה, כלומר הוא עשה קניין אגב המפתן של הבית, כי מפתן של הבית מחובר לקרקע, כמו שרש"י אומר, אסיפה דבית, המפתן ביתו דמחובר לקרקע הוא כקרקע, הוא כך שמעתי, לשון אחר, אסיפה דבית, סוף בית יקנה לו זווית אחת, כלומר, הוא יקנה לו כאילו זווית אחת בבית, ואגב זה הוא יקנה לו גם את המעות, שזה קניין אגב. כי אתה נפה לפה הטווח, כלומר, ברגע שבא רב שמואל ברבא בחזרה מבי חוזאי עם הכסף, אז יצא רב פאפה לקראתו עד איזשהו מקום שהוא היה שמח שהוא קיבל את מעותיו. אוקיי, בואו נמשיך עוד קצת. נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש. כלומר, המשנה באה ואומרת, קוף ג' עמוד א', נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש, מחל לו על זה ועל זה, חוץ מפחות שווה פרוטה בקרן, אינו צריך ללך אחריו. כלומר, משהו בא ואומר, שאם הוא נתן לו את הקרן, אבל היות והוא הודע, אנחנו מדברים על נשבע לשקר, והודע שהוא חייב גם קרן וגם חומש וגם קורבן אשם. אז את הקרן הוא נתן לו, בואו נתן את הדוגמה הזאת, אבל הוא עוד לא נתן לו את החומש, והשאלה היא, האם גם על החומש הוא צריך ללכת אחריו עד מדי כדי לתת לו, או לא.
כל זה בשביל הכפרה.
לא יודע, או כן או לא. בואו נראה מה זה החומש. האם החומש הוא ספציפי, הקורבן הוא על הכפרה, זה ברור. על מה? חומש ממון הוא. כלומר, ברגע שהוא הודע והוא התחייב בקרן וחומש, יש לו חיוב ממוני. כאילו שהוא נתן לו כסף, והוא חייב לו. אם מית, משלמי ליורשים, כלומר, ואם הוא מת, משלמים היורשים. ותנן נמי, נתן את הקרן ונשבע, והסתכלנו, נתן את הקרן ונשבע על החומש, הרי זה מוסיף חומש על החומש. אלמה, חומשה ממונאו. כלומר, גם במשנה, שלנו כתוב, אחר כך בסוף, נתנו, איפה זה? נתנו את הקרן בשורה האחרונה בעמוד קוף ג', עמוד א', נתנו את הקרן ונשבע לו על החומש, הרי זה משלם חומש על חומש עד שיתמעט הקרן משווה פרוטה. כלומר, אנחנו מדברים על גזלה, זה תמיד בשווה פרוטה ולא בפחות משווה פרוטה. ותניא נמי הכי, והגמרא מביאה עוד ראיה לסיפור הזה, הגוזל את חברו ונשבע לו ומת, היורשים משלמים קרן וחומש ופטורים מן האשם. למה הם פטורים מן האשם? כי האשם בא לחפר על החוטא. ברגע שהחוטא מת, זה כבר אין כפרה למתים. עכשיו, אם הוא היה כבר מקדיש את הבהמה הזאת לאשם, והוא היה מת, אז אתה צריך לראות עד שתסתאב. נדמה לי שבאשם הוא רואה עד שתסתאב, ואז ייפול בו מום, ואז אפשר להמיר אותו או משהו כזה. אבל במקרה והוא עוד לא מינם, הוא לא הקדיש בהמה לקורבן הזה, אז אין צורך להביא את האשם, אבל מה אנחנו רואים? שהיורשים כן משלמים את החומש, ולכן החומש הוא חיוב ממש ממוני. טוב, אנחנו נעצור פה, כי כבר שש...